אורות, אורות התחייה, יוד, עמוד סמך דלת. יש טענה, לפעמים שומעים אנשים אומרים, מה אתה מתלהב מצהל? גם אצל הגויים יש גיבורי מלחמה. נכון? זה נכון. קודם כל זה נכון. יש גם גיבורי מלחמה אצל הגויים. אז מה? אז בגלל זה לא נתלהב מזה שיש לנו גיבורי מלחמה? אבל מה שמונח בתוך השאלה הזאת, ואם אפשר לפתוח את החלונות זה יהיה עוד יותר טוב, מה שמונח בדברים האלה זה שזה לא משהו מיוחד אצלנו. אז כאן צריך לברר שזה משהו אכן מיוחד, משום שמה שקובע הוא מהו הגרעין שמתוכו הדברים מופיעים. כן, זה כמו שאתה אומר, מה יש באכילת מצה? הרי גם הגויים אוכלים מצות, נכון? יש גויים שאוכלים מצות. אלא שאכילת מצה שלנו היא בעלת אופי אחר, מצד הנקודה הפנימית שמאירה שם. זה זכר ליציאת מצרים ועוד כמה דברים טובים. כשגוי אוכל מצה, הפעולה הטכנית היא אותה פעולה, אבל ביסוד יש משהו אחר. אז הרע נקרא כאן, בתוך דברי הרע, למה אני מקדים את זה? כדי להבין את החידוש כאן שהרב רוצה להעלות. תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. ולא מדובר פה על נשמת ישראל, אלא מדובר על הנפש. מה ההבדל בין נפש לנשמה? הנשמה היא ביסודה אידיאלית. אנחנו מדברים פה על הנפש. הנפש זה המעורבות של האנושיות בטבע. למשל, תודה רבה, בשר כוח. ביום טוב מותר לעשות מלאכת אוכל נפש. כלומר, הנפש זה מה שאוכל. בסדר? אם כן, כשאני מדבר על הנפש, אז אני מדבר על משהו בעצם יחסית נמוך לעומת הנשמה. ובעצם גם יש נפש לאומה. מה זה נפש לאומה? זה האיגוד הקיבוצי. החברה. הדבק הזה. אז מה שאומר הרב כאן, שתכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. בכל עם ולשון, הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים, מה זה חפץ החיים הקיבוציים? זה הנפש. או נגיד ככה, הגדרה של נפש באומה זה החפץ של החיים הקיבוציים, או איך שקרא לזה רוסו, האמנה החברתית. כלומר, יש החלטה, לא כתובה, לא מובעת בפירוש, אבל יש החלטה של בני אדם לחיות ביחד ולקשור את גורלם זה לזה, כביכול כל אחד ויתר על רצונו הפרטי לטובת לבריאות, לטובת איזשהו רצון קיבוצי. קוראים לזה אמנה חברתית. האמנה החברתית היא בדרך כלל בנויה על מוסכמות מספר שלא תמיד מנוסחות. אבל זה מנוסח, אבל זה קיים. כלומר, יש איזה משהו שעושה שהחברה שלנו היא חברה, אפשר לפרט, לא חייבים לפרט. אבל יש כמה נתונים. לפעמים מנסים לעשות מסמך יסוד, חוקה, או מין מסמכים כאלה שבאים לבטא את האמנה החברתית, הם בדרך כלל לא חופפים עם האמת. כלומר, מסמך הוא בהגדרה תמיד פורמלי, בעוד שהחיים זה דבר יותר חי. סליחה. על כל פנים, מהו הדבר שעושה את הנפש של העמים, או מה שכאן הרב מכנה, החפץ החיים הקיבוציים? מדוע אנחנו רוצים לחיות ביחד? עד כדי להיות מחויבים זה לזה, ועד כדי גם שנהיה מוכנים לפעמים למות, בגלל השותפות החברתית הזאת. כן, הרי אדם עומד למשפט, לפני בית משפט, בית המשפט גם יכול להרוג אותו. אבל האדם משחק את המשחק, הוא נכנס לבית המשפט, יש לו קטגור וסניגור וכו'. כלומר, יש פה משהו מאוד מאוד חזק באגד הקיבוצי. היה אפילו גוי אחד שאמר שהוא חייב למות כדי לא לעבור על החוק של מדינתו, למרות שזה היה פשע. מי זה היה? סוקרטס, נכון? סוקרטס היה כזה. הוא אמר, אפילו הציעו לו, תראה, יש לנו דרכים למלט אותך פה מהתונה, אתה תצא מהכלא, אני שיחדתי את השומר, אין בעיה. אומר סוקרטס, אבל אני חויבתי מיטה בבית משפט. כן, אבל בית המשפט עשה עוול. כן, אבל אני מחויב בעצם העובדה שאני הסכמתי לחיות בתוך החברה הזאת, אז אני גם מחויב כלפי חוקיה. כן, הדיאלוג המפורסם, קריטו. כן, קריטו. אז גם פה צריך להבין מה היסוד של חפץ החיים הקיבוציים. אומר הרב, מיוסדת היא על התוכן הכלכלי לכל צורותיו. כלכלה זה לא רק כסף, אלא יש זה, כל משהו אינטראקציה בין החלקים. זה נקרא כלכלה. ביסוד הדאגה הפנימית השרויה בקרב האדם לבצר את מעמד חייו הגשמיים. כן. המושג כלכלה, הכוונה כל ההזדקקות של החלקים זה לזה. מצד צורכי הקיום. והרוח העליון, המחיה ומאיר את הנקודה הזאת, הרי בכל זאת יש הרי תרבות, יש איזשהו ברק מיוחד שמעצב את החברות האנושיות. אומר, הרוח העליון, המחיה ומאיר את הנקודה הזאת, הוא רוח הסדר והיופי. כלומר, זה בסופו של דבר חוויה אסתטית. כלומר, אומרים, אמריקה, צרפת, אנגליה, כן, מדברים על ישות. מה עושה את זה לישות? יש איזה משהו אסתטי שגורם לחוש שיש פה רוח עליון. כן, כלומר, אנחנו מדברים פה על נפש ורוח. הרב כאן לא מדבר על נשמת העמים, שזה נושא שהוא מדבר עליו במקומות אחרים. פה אנחנו מדברים במישור היותר פשוט, היותר נמוך דווקא. הנפש והרוח, שאצל הגויים הנפש זה בא מהצורך הכלכלי, הרוח זה חוש אסתטי, שהוא חפץ העונג של החושים, על פי משאלות לב האדם. וכשם באיזה קיבוץ, על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה, את התוכן הלאומי. אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית, של הנפש, במעמקי טבע נשמת האומה. כלומר, אצלנו הנפש הלאומית קשורה לנשמה הלאומית. אגב, מכאן, אם אנחנו מדייקים בדברי הרב, אנחנו רואים שזו טעות לומר שאין נשמה לגויים, או שאין נשמה לכלל של הגויים. אלא אנחנו מדברים פה על הנפש הכללית. הנפש הכללית היא מיוסדת על צרכים גשמיים, ולא על הנשמה. הנשמה נשארת, יכול לומר, חופפת מעל, מרחוק. דבר.
במהלך האידאות, אנחנו בתור רגיל שיש המשחק של האידאה האלוהית, גם בכל קיבוץ אנושי, איך זה נכנס פה?
פה זה לא נכנס. האידאה האלוהית, בכל, יש אידאה אלוהית, נגמר ככה, אני אחזור על השאלה שלך. איך הדברים שכתובים כאן מותאמים או לא מותאמים עם מה שנאמר במהלך האידאות בישראל, שיש נן שתי אידאות שמופיעות בכל קיבוץ אנושי, אלוהן האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. אני אסביר את זה ככה. תרגום. מי האינסוף מופיע האידאה, כלומר דרך הנשמה מופיע האידאה אלוהית. בסדר? מהאינסוף דרך הטבע מופיע האידאה
הלאומית.
היא לא
משתרשת דרך הידיעה האלוהית? לא, זה בדיוק העניין. באופן גלוי, באופן נסתר אתה צודק, אבל באופן גלוי, אצל הגויים, המפגש עם האידאה הלאומית בא בדרך הטבע. ואילו האידאה האלוהית, אנחנו רואים אותה ישירות מהנשמה, ואז יוצא שהאדם מרגיש מתח בין שני מקורות של הזהות שלו. ולכן זה מה שהרב אומר בלמהלך העידות בישראל, שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית אינם מצליחים לחיות לאורך ימים ביחד. ולכן האידאה הלאומית מנסה למשוך את עצמה, לנתק את עצמה ממקור חייה. מובן? מה שאין כן בישראל, שהאידאה הלאומית היא השתלשלות ישירה וגלויה מהאידאה האלוהית, לכן אצלנו המשבר הוא לא משבר כל כך עמוק כמו אצל האומות.
או בעצם מדובר בצד הגלוי.
ודאי, נסתר הכל אחד. כן.
דווקא חשבתי ההפך, שבצל ישראל צריך להתנשות יותר
גדולה. כי שתי כוחות הרבה יותר גדולים. זה שהכוחות האלה אצלנו אולי יותר גדולים, אבל הם לא מנוגדים בשורשם. כפרט באומה, אני לא מרגיש שהמאוויים שלי שונים ממאוויים של כל גוי בתבל. איך אני יכול להתחבר לנפש האומה הישראלית על מאפייניה הייחודיים? כל אחד לפי עניינו. יש מי שאצלו זה ביתר ירושלים. ביתר ירושלים, יאללה ביתר יאללה, יש אלוהים, מוות לערבים, אומרים גם. כל מיני ביטויים כאלה שענייניו לבטא איזושהי פטריוטיות. בצורה פרימיטיבית, ראשונית, ברברית אפילו, אבל איזושהי השתייכות אל הרגש הלאומי. זה יכול להיות תסכול, יכול להיות כל מיני דברים. כן? זה יכול להיות שזה כדי אחר כך להקל את הדברים שהרב אמר בבית הכנסת באותו בוקר, כל מיני דברים. אבל המטרה בסופו של דבר היא להתחבר, כלומר על ידי זה אדם מתחבר אל איזשהו הוואי קולקטיבי. הווי קולקטיבי אומר על עצמו, רגע, אני כל כך אוהב את ביתר ירושלים. בעצם אם אני מעמיק, בזה שאני מאוד אוהב את עם ישראל. מה יש בעם ישראל? איזה אידיאלים גנוזים שם? דרך זה הוא מתחבר. מובן? בבקשה. ביתר ירושלים זה רק דוגמה, יש הרבה דברים אחרים. זה יכול, לא, זה גם יכול להיות דרך המופלטה. זה הרבה דברים. הם המחברים את האדם אל הנפש הלאומית. כן, בבקשה. כן, אתה. אין אדם שלא חי במדרגה זאת או אחרת את החיים התרבותיים של האומה שאליה הוא שייך, בין שהוא מודע לכך, בין שהוא לא מודע לכך. כלומר, גם הצרפתי שאוכל קרואסונים כל בוקר, הוא אוכל פילוסופיה הצרפתית בלדעת. גם בארץ. הישראלי שכל יום בבוקר עולה על האוטובוס ואוכל חומוס בצהריים, הוא אוכל תרבות ישראלית בלי שהוא ידע. אותו דבר. אם אפשר להתעכב מעט על ההגדרה למושג המופשט נפש, לא מצליחה להבין. האם נפש הכוונה חיות? האם התגודדות סביב מכנה משותף, חברתי, ציבורי, מדיני, כלכלי? ומדוע ישנה נטייה להתבלבל בין הגדרת נפש ונשמה? טוב, המושג נפש זה אותו חלק של החיות האנושית, או של החיות בכלל, שמעורב עם הטבע. זה הגדרה. האם זה התגודדות סביב מכנה משותף חברתי ציבורי מדיני כלכלי? כן, זה יכול לבוא לידי ביטוי באופן הזה. ומדוע יש נטייה להתבלבל בין הגדרת נפש לנשמה? בגלל שבספרות הרבנית לפעמים מחליפים את המושגים שאומרים נפש בשביל נשמה ואומרים נשמה בשביל נפש, וזה בגלל המעבר מהשפה התנכית אל השפה של חז"ל. בקיצור, יש בלגן, בהחלט. בין השורות, הרב מעודד להשכיל גם מהספרות הלא תורנית. זה אומנם נכון, אבל זה לא בין השורות, וגם אני לא ראיתי מדוע זה בשיעור הזה. בשיעור הזה אני לא ראיתי.
אם אחד מספריו של הילד הוא ספר של המיתולוגיה היוונית. אני בסדר? כן, בגלל שהוא יודע שזה אבלים, הוא לא מאמין בזה. וכי הוא, הילד שקורא מיתולוגיה יוונית יתחיל לחשוב שזהוס ואפולו מדברים אליו, דחיל אליו, אין דבר כזה. הוא יודע שזה סיפור לתינוקות. כן, הוא אפילו יכול לעשות מזה צחוק. כן.
אלוקי נשמה שאומרים, למה מתכוונים? לאיזה נשמה?
נשמה שנתת בי תאורה? כן. תלוי אם אתה מדבר לפי הנגלה. תלוי אם אתה מדבר לפי הנגלה, או לפי הנסתר. לפי הנגלה, הנשמה שנתת בי, הכוונה הנשימה. אם אתה מדבר לפי הנסתר, מדובר על השורש העליון של הזהות שלי. אז אתה יכול לקרוא את הברכה הזאת בשני מישורים שונים. זה מזה לגמרי. כן. מה? כבר על הבוקר מקום להתבלבל. נכון. אפשר להתבלבל על הבוקר. טוב, אז כן. מה החיבור האידיאלי לנפש האומה? אהבת ישראל. זה החיבור האידיאלי לנפש האומה. טוב, אז איפה היינו? מה שאומר כאן הרב, שאצל האומות הקשר לנפש הוא קשר כלכלי, כלומר היסוד של הנפש הוא כלכלי, היסוד של הרוח הוא אסתטי, ואילו בישראל הנפש קשורה ישירות אל הנשמה האלוהית, אל האידיאלים האלוהיים שבאומה. מובן? התאגדות חבר בני אדם כלאום היא אצל הגויים תופעה טבעית ואצל ישראל תופעה אלוהית, צריך להגיד הית, כן, לא כיתו. למה ההבדל ומה השוני בהיווצרות הלאומים? תשובה, מאיפה נולדת אומה? מאינטראקציה עם הטבע. למשל, איך איטליה נוצרה? יש אנשים, יש טריטוריה, יש תנאים גיאוגרפיים ואקלימיים ופוליטיים וסוציולוגיים. מתוך האינטראקציה הזאת, פתאום מתהווה אומה, איטליה. זאת אומרת שהאיטלקי נולד כאיטלקי לא מתוך החלטה. מעולם לא הייתה החלטה שתהיה איטליה. מה שאין כן, עם ישראל, הוא העם היחיד שנוצר כאומה כתוצאה מההחלטה. לך לך ואשך לגוי גדול. אברהם אמר, מסכים. מה היה קורה אם אברהם היה אומר, לא, אני לא הולך. אז לא היה קם עם ישראל. כלומר, זאת החלטה שנובעת מן הרצון החופשי. רצון חופשי הוא ביטוי של הנשמה. ולכן גם היהודי שואל את עצמו כל פעם, האם ההחלטה הייתה נכונה? כי מכיוון שזה דבר שנוצר כתוצאה מההחלטה, תמיד נשאלת השאלה אם אפשר היה להחליט אחרת. ולכן היהודי הוא העם היחיד, האדם היחיד בכדור הארץ, ששואל את עצמו כל בוקר, האם זה בסדר שהוא קיים? מה שאין כן, עמים אחרים אינם שואלים את עצמם את השאלה הזאת, הם רק שואלים שאלה, האם אנחנו מתנהגים בסדר? אבל על עצם הקיום הלאומי אין שאלה אצל האומות. כן. אתה בטוח שהשאלה שלך היא שאלה? תחשוב, כן או לא? מותר לך להגיד כן. כן, יפה. אז אני חוזר על שאלתך. אתה אומר לגבי הדוגמה של איטליה, הרי הם היו בעצמם, מה? רגע, אתה רוצה לחזור בך מהשאלה או לא? לא, אז תן לי לחזור על השאלה. אתה אומר ככה, הרי אם ניקח את הדוגמה של איטליה, הם היו הרי מדינות שונות, נסיכויות, דוכסויות וכו', ויום אחד הם החליטו להתאחד, עשו אפילו מלחמות על הדבר הזה, כדי שתקום איטליה החופשית. נכון? למה הם החליטו על זה? כי הייתה איטליה. כיוון שהייתה איטליה, הם אמרו, המצב הזה שבו יש חלוקה מדינית לנסיכויות, היא חלוקה לא טבעית, לכן אנחנו דורשים לחזור למצבנו המקורי. זה בגלל שיש איטליה שהיה השחרור. מובן? מה ההבדלים המהותיים בין נפש פרט לבין נפש האומה, נפש כללי, ונשמת האומה? אם אפשר, על ידי דוגמה מוחשית. כלומר, נפש האומה הישראלית מתבטאת על ידי פלאפל, ואילו נשמת האומה מתבטאת על ידי סגולה? כן. האם היום, תודה רבה, הושטת לי את הפתרון. האם כיום, בעידן הגלובליזציה, האוכל המהירה, מה זה אוכל מהירה? תרבות ההמונים הטלוויזיונית, כן, משהו כזה, וכולי, עדיין יש משקל ללאומיות, לכאורה, הכל נבלע בקוסמופוליטיות של, בבקשה באינטרנט להעלות את השאלה עד הסוף, את השאלה של גלבוע, שאני רואה את כולה. של תרבות השוק החופשי האמריקאי. כן, זה נכון. הלאומיות מאבדת ממשקלה. נכון. זה לא שזה חסר משמעות, זה עדיין חזק מאוד. אבל יש גם, מלבד היסוד הלאומי, יש גם יסוד גלובלי. נכון. כן.
למה שלא נגיד שהלך לך זה
בבחינת
כפה עליהם
מרקי גיגית? מדוע שלא נאמר, לך לך זה בבחינת כפה עליהם מרקי גיגית? כי זה לא היה כפייה, זה היה ציווי. אם יש ציווי, אז היא יכולה גם להיות עבירה. אם יש מצווה, זה סימן שיש אפשרות לא לעשות את המצווה. תהיתי?
כן.
זהו?
אם הקדוש ברוך הוא יתגלה לאברהם, אתה יגיד לו לא?
כן, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין של מצווה, שאם הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, אברהם יכול להגיד לא, לא. כן, בבקשה. ומקסימום, גם אם נקבל את דבריך, אז נגיד שהקמת האומה הייתה תוצאה של החלטה אלוהית. אבל החלטה בכל זאת. לא נתון טבעי. בכל מקרה. בבקשה, דבר.
הרב אומר שהנפש של הגויים זה רק חפץ לחיים הקיבוציים, אבל אז מה זה דאמרים שיש להם את הרוחות ואת הדעה של להחיל את המצרים?
אז אם זה נשמתם. כן? כלומר, יש הבדל בין נשמת... אני חוזר על שאלתך, כי לא כולם שמעו, באינטרנט לפחות. אתה אומר שהרב כאן אומר שנפש הגויים זה בא מהאינטרס הכלכלי. ומה עם עמלק שיש להם אידיאל, במרכאות, של השמדת ישראל? תשובה, זה מצד נשמת עמלק, לא מצד הנפש. כמובן? כלומר, הנפש הלאומית בסופו של דבר מתחילה מצרכים כלכליים, גם בעם ישראל באופן גלוי זה כך, אלא שאצלנו אנחנו יודעים שהחפצים הנפשיים מקורם בדבר עליון, בנשמת האומה. האם הכוזרי אינו אומר שאין לגויים נשמה קולקטיבית? תשובה, לא. לפי מה שהרב הסביר, נראה שהנפש גבוהה מהנשמה, שכן היא מחברת רוחני וגשמי. וגם למה מתכוון דוד כשהוא אומר, תחי נפשי ותהללך, כל הנשמה תהלליה. טוב, לפי מה שאני מסביר, נראה שהנפש גבוהה מהנשמה, שכן היא מחברת רוחני וגשמי, אבל היא עושה את זה מכוח הנשמה. עכשיו, למה מתכוון דוד כשהוא אומר, תחי נפשי ותהללך? וכל הנשמה תהלליה? הוא מתכוון למה שהוא אומר. האיטלקים שבירתם רומא, מסופר במדרש שנוסדה כתגובה נגד לנישואין של שלמה עם נוכריה, גבריאל ונעיצת הקנה. אז רואים שזו לא התאגדות על רקע תנאים נסיבתיים, אלא החלטה של המנכ״ל. וכן בוודאי גם שחקנים אחרים בהיסטוריה. תשובה, נכון, הקדוש ברוך הוא זה שגרם, איך כתוב שם? בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, בא גבריאל, ונעץ קנה בים, והעלה סרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. אז מה זה מוכיח? שהקדוש ברוך הוא החליט שיהיו התנאים הטבעיים, שמכוחם תקום רומא. זה בדיוק מה שאמרתי. בא גבריאל ונעץ קנה בים, והעלה סרטון. ועליו נבנתה רומא. לא שהקדוש ברוך הוא בא והקים את רומא. אגב, מבחינה היסטורית זה בוודאי נכון. המקום שבו קמה רומא זה היה אזור של ביצות. בהתחלה ייבשו את הביצות והקימו את רומא. כך שדברי המדרש הם ממש גם המציאות ההיסטורית. לא הכרחי, אבל במקרה הזה זה נכון. כן. חוץ מזה, הקדוש ברוך הוא לא מנכ"ל אם כבר. טוב, איפה היינו? אנחנו בתוך הרב, לא? אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. הצימאון לדעה והרגשה אלוהית. בתכלית עליונותה וטהרתה, היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה, והעידונים הנובעים משלמות ציור זה בכל רחבי החיים ועמקיהם, הן המגמות האסתטיות. כלומר, אצלנו הרגשות הם רגשות אלוהיים, והציור האלוהי הוא המגמה האסתטית. מכאן כן הנפש והרוח. הדעה הפנימית, המכרת, שבמילוי תשוקה עליונה זו הכל מתמלא, שאין שום דבר מכל מגמות החיים ועידוני החיים, סדרי החיים ותכניהם, שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת, הכרה זו היא עניין מיוחד לישראל, מונח בטבע האומה, מתגלה בהכרה פנימית אפילו להמוני המונים. כלומר, אפילו אנשים היותר רחוקים מתורה ומהבנה מודעת ושכלית אינטלקטואלית של האידיאלים, גם הם מחוברים אל הרעיונות האלה. והולכת ומתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות בכל דור ודור. כלומר, יש אנשים שאצלם הדבר הוא בהכרה מלאה, מבורר, אצל יחידי הסגולה, סגולי הסגולות, ויש גם אצל ההמון הכרה אינטואיטיבית שזה כך. שהנפש הלאומית היא נפש שיונקת את עניינה מהיסוד האלוהי.
בעצם זה של סגולה.
מה? כן, זה מסביר אגב מדוע יש אנשים שחושבים שאין לאומיות יהודית, אלא יש רק דת. כן, זה שיבוש שמקורו בדבר אמיתי. שהנפש הלאומית אצלנו יונקת מהכרה האלוהית בניגוד למה שיש אצל האומות. לכן גם צהל שלנו הוא צהל קדוש. הוא משרת מגמה מוסרית עליונה. כמו שאומר הרמב״ם, שכשמלך ישראל מכסח את הצורה, הוא צריך לדעת שהוא פועל כדי לתקן את העולם. כן. האם זה לא אמור להיפסק? כלומר, האם האומה הישראלית אמורה לשאול את עצמה בכל יום אם זה בסדר שהיא קיימת? אין שלב בו ברור מספיק שזה בסדר? אומרת, בוקר נפלא. כן, נכון, נכון, נכון. זה ייפסק, נכון. בינתיים זה לא יפסיק.
לא יכול להיות
מופסק
עכשיו?
לא, עדיין, אנחנו לא יודעים. אני רואה שבמציאות היהודים שואלים את עצמם כל הזמן, האם יש הצדקה לקיום היהודי? נכתבים על זה ספרים, נעשים על זה סימפוזיונים. ננקטות עמדות פוליטיות מפורשות המעמידות בספק את הערך של הלאומיות הישראלית, הקובעות שמדינת ישראל הייתה טעות וכדומה. ומתוך כך גם יש עמדות מעשיות בפוליטיקה בשטח.
מבחינת האמת העליונה יותר.
מבחינת האמת העליונה זה בסדר גמור, אבל אנחנו לא חיים את האמת העליונה, אנחנו חיים את המציאות. במציאות היהודים כל הזמן במרוץ מטורף אחרי לגיטימציה. להראות שאנחנו בסדר.
אני לא חושב שזה נכון לומר דווקא היהודים להכליל, כי אפשר לקחת קבוצות שאני חושב שרובן פה קמים בבוקר ולא חושבים על זה פעמיים. אז יש קבוצות לדעתי גם מאוד קטנות.
הקבוצות המאוד קטנות האלה מצליחות בכל זאת לשלוט בדעת הקהל. וזה לא מקרי. כי דעת קהל לא נותן, כי הקהל לא נותן לסתם דעות לשלוט בו. כן. כן.
זה בגלל שכיום אנחנו נמצאים בין גויים, זאת אומרת, כל הזמן שאנו בין גויים, אז תמיד ניסו להרוג אותנו, זאת אומרת, אנחנו...
זה לא בגלל שהגויים ניסו להרוג אותנו. יש עמים אחרים שניסו להרוג אותם, ודווקא הם עמדו על נפשם, ולא חשבו שזה בסדר שמנסים להרוג אותם.
זה בדיוק מה שאני אומר. כל הזמן שניסו להראות לנו, אז היה לנו איזשהו היום, כאילו שזה לא... היום שאנחנו עומדים מצד עצמנו, אז...
אם אתה לא תגמור את המשפט, אני אף פעם לא אבין למה אתה מתכוון. אז בבקשה, משפט יש לו נושא נשוא מושא. מה אתה שואל?
אני אומר, ההבדל בין... רואים שהדברים האלה מתפתחים יותר היום. כל הדעות הפוליטיות האלה...
אתה אומר, המדע בספק של הזהות, אתה אומר, זה מתפתח דווקא היום, אחרי שהשתחררנו מהגויים. נו, אז מה השאלה?
אז השאלה, האם זה בגלל זה שהשתחררנו
מהגויים? האם זה לא בגלל זה שהשתחררנו מהגויים? אתה רואה שאתה הצלחת להגיד כי תמיד היו יהודים שאמרו את זה במשך כל הדורות, והם אפילו הקימו את הנצרות בגלל זה. זה יהודים שהקימו. אבל איך זה יכול להיות שיש קבוצה כל כך משמעותית של יהודים שהחליטה להעמיד בספק את הזהות היהודית? עד כדי כך שהיה צריך לתקן ברכה נגדם ב-18. כן? אז כנראה שזה משהו קבוע בנפש שלנו.
יש לי קושי אחד. אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו האם זה בסדר שאנחנו קיימים.
כן.
אז מה, כאילו נעלם? אולי נגיד, לא, אנחנו נהיה ככל
העמים,
אבל נשאר קיימים.
יש כל מיני אופציות. כלומר, האמירה הזאת, זה לא בסדר שאנחנו קיימים, יכולה להתארגן בכמה מסלולים. יש מסלולים קיצוניים יותר, יש כאלה קיצוניים פחות. אבל האינטואיציה היא אותה אינטואיציה. לכבוד הרב שער כי, לא יודע, לי זה לא השם שלי. לא, הוא כותב באלף. לא, זה לא השם שלי, מה נעשה? אני אעביר לו, בסדר. שלום רב, צפיתי בשיעור בו הרב, כך היה נשמע לי, לימד סנגוריה וכביכול זכויות שיש להרצל וכולי, וסיפר בשם נהג של הבבא סאלי, סיפור מופלא שנסע לשדה בוקר, משפחתו מכחישים זאת ומספרים ששנא ושיקץ. כבודו מעיז להגיד על אדם שהביא על האומה הצלה ויקרוא לו בשם גנאי, שאני אפילו לא חזרתי עליו, ומי אתה לעומת מה שהוא עשה, שהוא הביא את ישראל מן הגלות לארץ ישראל, ואתה לא עשית כלום בשביל זה, ואתה רק נהנית מזה שהוא עשה את זה בשבילך. דבר נוסף לגבי הבבא סאלי, עיינה בספר התחלתה היא, והעדות המפורשת שמביא שמה הרב יצחק דדון, שהוא תלמיד חכם ולא משקר בנושא הזה. מה?
זה הרבה בוקר, לא יודע.
לא, מדבר, בסדר, יש שני דברים, יש פה שני סיפורים, אחד על הרצל זצ"ל ואחד על בן גוריון. שהבבא סאלי הלך לעשות תיקון על קברו של בן גוריון, כי הוא אמר, יש לו זכות גדולה שהוא הקים את המדינה. עכשיו, מי שמכחיש את זה, טוען שהרב יצחק דדון הוא שקרן, והוא צריך לבקש סליחה על זה שהוא ביזה תלמיד חכם, שזה איסור דאורייתא. אני עולה חדש ולא מבין עברית ברמה גבוהה. אז אם אפשר בבקשה בעברית רגילה ופשוטה להסביר את ההבדל בין רוח, נשמה, נפש. אני לא מאמין לך שאתה עולה חדש ולא מבין עברית, כי דיברת כתבת בעברית כל כך צחה, זה ממש נפלא. אבל בכל זאת אני חוזר. נפש, רוח ונשמה. הנפש הוא החלק של הרוחניות המעורב עם הטבע. קוראים לזה נפש. זה הפסיכופיזיוביולוגיה של האדם. הרוח זה הממד המופשט המחובר עם הנפש. בא לידי ביטוי בחוש האסתטי בין היתר. החוש השירי, האומנותי. הנשמה זה החלק העילאי שלי שמתעלה מעל הטבע, ונושא בקרבו מגמה אידיאלית. האידיאלים שלי זה הנשמה. אם אתה רוצה קצת להקל על עצמך, שים לב להסבר של הגאון מווילנה, שאמר, נפש, רוח ונשמה, זה עבר, הווה ועתיד. עבר, כי אני נולדתי עם הנפש, אז זה כבר עבר. הנשמה זה מה שאני עתיד להיות. ומה זה הרוח? זה ההווה שלי, זה היחס בין הנפש לבין הנשמה. אני מקווה שזה היה בעברית מספיק פשוטה. כן, קשה שפה. כן, בבקשה.
בקשר למה שהסברת פה.
כן.
שיהודי בארץ גם הוא, את זה נשו זה פדמטים, הוא מושפע מהאידאה הלאומית, ואז מהאידאה האלוקית.
כל אדם מושפע מהלאומיות שאליה הוא שייך.
גם גוי שחי בארץ מושפע מהאידאה האלוקית?
האם גם גוי שחי בארץ מושפע מהידע האלוהי? במידת מה? כן. כן, בוודאי.
כן. זה מחבר אותו אליו.
זה מחבר אותו במידת מה.
לא,
זה גורם לו כל מיני דברים. זה יכול גם לגרום לו שנאה גדולה. יש לנו גויים בארץ, והם שונאים אותנו מאוד. כן, בבקשה.
רב, האסתטיקה זה רק ליהודים, אתה רואה דווקא שאצל הגויים, לפעמים האסתטיקה יותר גוברת על הצד שעובר פה בארץ ישראל.
אתה שואל האם האסתטיקה זה רק ליהודים. אני לא יודע, על סמך מה אמרת דברים כאלה, הרב בדיוק אמר הפוך. מה הפירוש של הצמאון לדעה והרגשה אלוהית? ומה הם העידונים שנובעים משלמות ציור זה? ומה הפירוש שזה מגמות אסתטיות? כן, זה ציטוטים של הביטויים שאנחנו קראנו עכשיו. הצמאון לדעה והרגשה אלוהית. בוודאי, יש בנפש צמאון לדעת אלוהים ורגש אלוהים. הדעת זה מה ש... זה המרכז השכלי שלנו, והרגש זה המרכז הרגשי שלנו. ואנחנו רוצים לחוש את את המציאות האלוהית גם בדעת וגם ברגש. דבר פשוט. מהם העידונים שנובעים משלמות ציור זה? בוודאי, ברגע שאדם יש לו ציור שלם של דעת אלוהים ורגש אלוהים, זה מעורר אצלו כל מיני חוויות אסתטיות שניתן לכנות אותם ציורים המתלווים. ומה הפירוש שזה מגמות אסתטיות? מגמות אסתטיות, האסתטיקה היא דבר שאיננו מוסבר בסיבתיות, כי אם בהרמוניה וסימטריה. כלומר, אלה מושגים מופשטים יותר מאשר הסיבתיות הטכנית. זה פחות או יותר העניין. טוב, איפה היינו? אגב, לגבי מה שאתה אמרת שמשפחת הבבא סאלי מכחישים זאת, אני מכיר הרבה אנשים שהכירו את הבבא סאלי מקרוב, והם מעידים בדיוק מה שאני אמרתי. אני מבקש, אם מישהו יש לו להכחיש, שיתקשר אליי. יתמודד עם העדויות שלי. בסדר? אגב, אם כבר אנחנו מדברים על הבבא סאלי, אני רוצה לספר לכם סיפור אחד קטן. פעם באו שני בחורי ישיבה, מישיבה קדושה. קיבלו צו גיוס, ועדו מה לעשות. אמרו, בוא נלך לבבא סאלי, שיציל אותנו מזה. אמרו לו, כבוד הרב, רוצים לקחת אותנו לצבא. אמר, וואו, לצבא? צאתכם לשלום, סובכם לשלום. אמרו לו, אבל כבוד הרב, אנחנו רוצים לא להיות בצבא. למה? תלכו לצבא, צאתכם לשלום, סובכם לשלום. תלו. כך סיפר לי מי ששמע את השיחה הזאת, הרב ניסים זגורי. בסדר? רב במושב תירוש. מקובל. מי שלא מאמין, שישאל אותו. איפה היה?
מי שמקובל לא מפורסם.
נכון. הלאה. אז איפה היינו? הצמאון לדעה והרגשה אלוהית. ותחליט... אני אספר לכם סיפור. יש איזה... נקרא על הבבא סאלי. יש תלמיד חכם אחד, הלך פעם לבבא סאלי. שאל אותו, כבוד הרב, זה גאולה היום? אמר לו, כן. רצה לשאול שאלה שנייה, אמרו לו, הרב עייף. אמנם, אז איפה היינו? כן. אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה, צמאון לדעה והרגשה אלוהית. אין כבר עוד סיפור. יש שיר שכתב רבי מאיר אבו חצירה, בנו של הבבא סאלי. זה שהוא נהרג בתאונת דרכים, רבי מאיר. נקרא יחיד רע מערות חושף, לובש עוז הדר, שבי ישראל יאסף לעיר ההדר, מרומם שוכן שחקים, נכון? השיר הזה, מתי כתב אותו רבי מאיר אבו חצירה? במלחמת העצמאות. ושם יש תפילה, הוא אומר, דגל ישראל הרימה, גרש את בן העמה וכו'. והבבא סאלי אמר, כך אמר הרב בוסו, חתנו של הבבא סאלי, אמר שהבבא סאלי אמר לו שהשיר הזה פעל הרבה בשמיים כדי להקים את מדינת ישראל. כן. אחר כך יגידו, לא, זה לא נכון, הוא לא אמר. טוב. הצמאון לדעה והרגשה אלוהית בתכלית... אני מכיר, אגב, אם כבר סיפור. אני מכיר תלמיד חכם אחד גדול, הגיע מחוץ לארץ, ראה פתאום אנשים נוסעים בשבת, היה ממש מבוהל. איך אפשר להבין? יהודים נוסעים בשבת בארץ ישראל, איך זה יכול להיות? הלך לבבא סאלי. אמר לו, כבוד הרב, איזה יכול להיות? ראיתי אנשים נוסעים בשבת בארץ ישראל. אמר לו, שתוק. הם בונים את ארץ ישראל. טוב, בסדר, שתה. הצמאון לדעה והרגשה אלוהית ותכלית עליונותה ותהרתה, היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. והעידונים הנובעים משלמות ציור זה בכל רחבי החיים והמקיים, הן המגמות האסתטיות. כלומר, אצלנו גם החוש הלאומי, הרגש הלאומי וגם התחושות האסתטיות, הכל יונק מהנשמה. הדעה הפנימית, המכרת שבמילוי תשוקה עליונה זו הכל מתמלא, שאין שום דבר מכל מגמות החיים, וידוני החיים, סדרי החיים ותכניהם, שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת, הכרה זו היא עניין מיוחד לישראל, מונח בטבע האומה, מתגלה בהכרה פנימית, אפילו להמוני המונים. כלומר, אפילו הציבור הפשוט מבין את זה. והולכת ומתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות, בכל דור ודור. כן? המוני המונים, היהודי הפשוט, הוא מרגיש את הדבר הזה. כן, אגב, אם כבר נספר לכם סיפור. היה פעם איזה יהודי אחד, שלח מכתב לרבי יוסף מסס. רבי יוסף מסס היה מגדולי תלמידי חכמים שבדור, הוא היה גם הרב של חיפה, הרב הראשי של חיפה, לפני כן הוא היה גם רב בקלמסן שבאלג'יריה, ולפני כן היה במרוקו. רבי יוסף מסס, מענקי הדורות. מישהו שלח לו על יום העצמאות, שיש אומרים תחנון ביום העצמאות. אמר לו, מה לך להתעסק בדברים אלו? אתה הרי ספרדי חרד. עשה מה שאנחנו עושים, עושים אותו יום טוב ושמחה, בהלל שלם למלך הכבוד. מה ההערה הזאת? אתה ספרדי חרד. מה הוא רצה להגיד? זה אגב מעיד עדות מאוד מעניינת, שבתקופה שהדברים האלה נכתבו, לא ידעו שאצל הספרדים אפשר גם להיות אנטי-ציוני. לא ידעו את זה. זה כאילו, מה אתה התעסקת בדבר שלא שייך אליך? מעניין. והבאמת זה בגלל שהכרה פנימית אפילו להמוני המונים. עכשיו כמובן אפשר את ההמון לבלבל. אפשר לספר לו שאם הוא ילבש כובע ליטאי, אז עכשיו הוא יהיה יותר קדוש. אבל זה בלבול מוח. כן. העניין האלוהי, כן בבקשה. כן, נכון. עכשיו יש פה שאלה. מה הסימטריה, אם יש, בין נפש, רוח, נשמה, לבין ליבידו, אגו ואלטר אגו? אתה מכיר ליבידו, אגו וסופר אגו. לא אלטר אגו. לא משנה. יש סימטריה מסוימת, אבל יש הבדל. כל המושגים האלה שלקחת מהפסיכואנליזה הם מושגים סובייקטיביים. בעוד שאצלנו הם אובייקטיביים. שאלה הבאה, דווקא בקרב רוב העם, אם לכנות זאת פשוטי העם, המון העם, ההכרה בנשמת האומה הישראלית ובלגיטימיות שלה היא הכרה ברורה, ממשית ובריאה. מדוע זה לא מתגבר איכותית וחמותית על הטלת הספק בקרב גופים מסוימים? השאלה, אני אגיד, אתרגם את זה יותר פשוט. מדוע מה שההמון מרגיש זה לא מה שיש בתקשורת? תשובה, משום שכדי להתגבר על אליטה אינטלקטואלית, צריך להעמיד ממולה אליטה אלטרנטיבית. כל זמן שלא עסוקים ביצירת אליטה אינטלקטואלית אלטרנטיבית, אז אותה אליטה תמשיך לעמוד בראש התרבות. כן. כתבתי על זה מאמר באחד מהגיליונות של צוהר, על תנועת התשובה הדתית-לאומית. עכשיו אני מסביר את הנקודה הזאת. כן, בבקשה.
אם שם השאלה נקודם, מורם שזה אצלנו, זה נראה כלפחוץ, אז זה שאם הבנתי נכון, שזה שאנחנו רודפים אחרי אותם דברים, חושבים וחושבים כולה, כלפחוץ, זה בעצם בעצם מתוך רצון לגלות את האלוקי, זאת אומרת, בתוך האסתטיקה והיופי, אני עודף לך האסתטיקה והיופי, כדי לגלות שם את האלוקי?
כן. העניין האלוהי, בסדר, לא, אל תצבע. בסדר, זה נכון משהו. טוב, העניין האלוהי, בתוך כל ערך החיים, בעומק טבע הנשמה, בהתאמה ללשד המחיה את ההיסטוריה הלאומית המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי בניה, המביאה למדרגת המעולם שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה, הוא העצם הישראלי שתאריו מתגלים בכל התנועות השונות, ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמה ציוון זה, עד את קץ השלמה. עד את קץ השלמה. טוב, פה מה שנאמר בשורות, חמש שורות האחרונות של הפסקה, זה צורה תמציתית מאוד של סיכום ספר הכוזרי. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. המושג קודם כל העניין האלוהי, מאיפה הוא לקוח? מספר הכוזרי. אל-אמר אל-אילאי. כן? מה זה העניין האלוהי? מה פירוש המילה עניין בכלל? מה זה עניין? לא. אינטרס, יפה. אינטרס. כן? זה מעניין אותי, הכוונה זה האינטרס שלי. אז מה זה עניין אלוהי? כביכול הקדוש ברוך הוא השקיע את האינטרסים שלו בהיסטוריה של עם ישראל. באומה הישראלית. שם האינטרסים האלוהים. לכן גם זה מסביר מדוע הוא כל כך מגן עלינו, כי הוא מעוניין גם להגן על ההשקעות שלו. כן? זה כאילו עניין שלו. נאמר את זה אחרת. העניין האלוהי זה המבט מהצד האלוהי על כל דבר. ואצלנו זה מצוי, כן? העניין האלוהי בתוך כל ערך החיים בעומק טבע הנשמה, זה בתורה, בהתאמה ללשד המחיית ההיסטוריה הלאומית, זה האומה, המתגלה בכישרון, אז איפה אנחנו רואים את העניין האלוהי שבעומק טבע הנשמה ובהתאמה ללשד המחיית של ההיסטוריה הלאומית? אנחנו רואים את זה בכמה אופנים. המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי בניה, כלומר בשפיץ של הפירמידה החברתית בישראל נמצאים נביאים, המביאה למדרגת עם עולם שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה. אז כל זה, כן, העניין האלוהי הזה הוא העצם הישראלי שתאריו מתגלים בכל התנועות השונות. זה מושגים האלה לקוחים מהפילוסופיה העתיקה, עצם ותארים. יש עצם הדבר ואיך שאני מתאר אותו. אז העצם האלוהי בעם ישראל, העצם הישראלי של עם ישראל, זה העניין האלוהי המתגלה גם בנבואה. וכל הפעולות שנגזרות מזה, הם תארים גם ביתר ירושלים. והציונות וכדומה. כן?
עם עולם,
עם נצחי. לא, עם עולם כאן עם נצחי. כמו לעולם ועד. ורוחו של משיח...
תארים ומצאים זה
הנוח? לא, לא. תארים זה איך שאתה מתאר את הדבר. למשל, יש עת, זה עצם הדבר. זה שהוא כחול, זה תואר בו. אפשר להגיד. כן. לא הבנתי... רק שם, טוב, רק אחד כאלה. ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה. עד את קץ השלמה. מה זה רוחו של משיח? רוחו של משיח זאת המשיכה של העתיד. יש דברים שנדחפים במציאות מכוח העבר, הזיכרון של העבר, ויש דברים שנדחפים במציאות בגלל העתיד שאליו מגיעים. זה נקרא אורו של משיח. למשל, מה הדבר דומה? למי שירה חץ מברזל, אל עבר מטרה מגנטית. אבל ברור שזה יגיע.
לעבר.
מה?
כאילו שולח את החץ לעבר.
לא, להפר. אני יורה, אפילו לא מתאמץ הרבה. אני יודע שזה יגיע. למה? כי זה מושך. אז זאת אומרת שהעתיד מושך אותנו. כן, זה להפוקה מברגסון. כן, ברגסון אמר שהעולם זה כמו חץ שמישהו ירה. כן, קוראים לזה הדחף החיוני בפילוסופיה שלו. כי יש כביכול איזה משהו בראשית המציאות שבום מתפרץ. אבל לאן? לא ברור. עיוורון, אתה לא יודע לאן זה מגיע. אצל הרב קוק יש משהו דומה, אבל בדיוק הפוך. כן, יש חץ, שמה שמותח אותו זה לא המתיחה הראשונה, אלא העתיד שלו הוא מגיע. קוראים לזה אורו של משיח.
מה זה תאריו משיח?
מה? אני לא יודע, זה לא כתוב כאן. אני לא יודע, אני בינתיים קורא מה זה אורו של משיח. אורו של משיח, אם כן, זה ה... רוחו של משיח, או אורו של משיח, זה כמעט אותו דבר. אורו, הכוונה, מה שמתגלה בתפיסה, אור זה מה שמסביר, רוחו זה מה שאינטואיטיבית דוחף. אז זה אותו דבר כמעט. רוחו של משיח, שהולך ופועל, זה מה שכתוב למשל במדרש, שהקדוש ברוך הוא, שיוסף היה במצרים, ויהודה הלך לחפש לו אישה, ויעקב היה באבל, וראובן היה בסקו ותעניתו. כל אחד היה עסוק בבעיות שלו. מה היה הקדוש ברוך הוא עושה? הולך ובורא אורו של משיח. כלומר, אורו של משיח מופיע דווקא מתוך הבלבול מוח של כל אחד. זה נמצא בסקו ותעניתו, זה הלך לחפש לו אישה, זה נמצא בכלא. מתוך כל אלה נבנה אורו של משיח. עכשיו, רוחו של משיח, זה כתוב לגבי הפסוק, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. כלומר, המגמה הרצונית, הכוללת, העוברת בהיסטוריה. אז רוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה. כלומר, זה לא גלוי כל כך מה שאמרנו. כן, זה שעם ישראל הוא עם אלוהי וכו', יש הרי מערערים על כך. רוחו של מלך המשיח הולך ומבורר את זה עד עת קץ השלמה. כן, המשלימה
בעולם. זה מעין פיתו בסילו? כאילו,
כמו שמושב אותך זה... פיתו בסילו, כן, אפשר להגיד. כן. הרב, סוגיית שירות הדרוזים בצהל, מבחינה לאומית, כיצד זה פועל עם גויים דרוזים ומדוע לא עם גויים אחרים? טוב, לדרוזים יש איזה משהו מיוחד, לא? מהי הדמות הנערצת אצלם? יתרו, נכון? מניעד. מישהו שעל הגבול בין ישראל לעמים, שומר על הגבול. לא הבנתי מהי האסתטיקה ולמה איננה סיבתית. ומהם הציורים שמתעוררים בעקבות השגת הרגש והדעה האלוהית? האם הכוונה לנבואה? לא הבנת מהי האסתטיקה, זה מצער מאוד. ולמה איננה סיבתית? כי אסתטיקה זה לא דבר סיבתי, אלא זה דבר אינטואיטיבי. מהם הציורים שמתעוררים בעקבות השגת הרגש והדעה האלוהית, האם הכוונה לנבואה? לא, אין הכוונה לנבואה, כי אם לרגשות והכרות הקשורות להכרות האלה. טוב, כן.
המושג רוח אלוהים, זה ההגדרה שחידש הרב קוק?
לא, לא, זה מושגים קדומים. זה, כל הדברים האלה זה לא חידושים של הרב קוק. החידוש של הרב קוק זה ההבלטה של המושגים והסידור שלהם והיחס ביניהם. טוב, עד כאן להיום. שלום.